רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, המציע קורסים מקוונים מהבית לילדים בגילי 8 עד 18, סדנאות בתכנות אפליקציות, רובוטיקה ויצירה ביוטיוב. בקורסים השונים יקשו הילדים כישורי מנהיגות, תכנון ויצירתיות, והתנסו במגוון רחב של טכנולוגיות. המצטרפים יהנו משני מפגשי התנסות ללא התחייבות. לפרטים נוספים בקרו ב-techleaders.co.il או חפשו בגוגל המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית. שלום, ברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה. כפי שאתם ודאי שומעים, ארנון זמיר נמצא בחופשת קיץ קצרה, ולכן החלטנו להביא לכם בשידור נוסף פרק מתוך הארכיון של התוכנית, פרק שבו ערך ארנון את מורדי ומתן, שני מנהלי מייקר ספייסס בחיפה ובתל אביב, לשיחה מרתקת על תנועת המייקרים הגלובלית שהולכת ותופסת תאוצה בשנים האחרונות, ומביאה איתה המון חידושים והרבה דברים מעניינים. אנחנו מקווים שתהנו מהפרק הזה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של עושים טכנולוגיה. האזנה נעימה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי באולפן היום מתן לאוב ומורדי ברקוביץ' הילד, וכמו בכל משדר נשוחח על מה שהיה ומה שיהיה בעולמות הטכנולוגיה ולאן מתקדמים הפיתוחים שמעצבים את חיינו. לפני שנתחיל, אתר הבית של התוכנית הוא runlevy.com, רשימת התפוצה שלנו, אם עוד לא נרשמתם, במייל, דרך האתר, או בוואטסאפ, שלחו הודעה ל-050-39-39-755. חפשו אותנו גם בפייסבוק, באפליקציית האנדרואיד של עושים היסטוריה, ובכל מקום שבו אתם מורידים פודקאסטים. איתנו היום מורדי ברקוביץ', ידוע בכינויו הילד, שמנהל את אגף החדשנות במדעטק, מוזיאון המדע הלאומי בחיפה. חשוב יותר לנושאנו היום, מנהל את הפאבלאב במוזיאון. היי מורדי.
היי, שלום.
ואיתנו מתן לאו, אדריכל ויזם, שמייסד, ייסד את שין 7, מייקר ספייס בדרום תל אביב. אלן מתן.
היי.
אנחנו פה כדי לדבר על מייקינג ויצירה דיגיטלית. הרבה פעמים, זה נושא שאני מאוד מעורב בו, וכמו תמיד בפודקאסטים, הנושאים שכיף לי לדבר עליהם, זה הנושאים שאני כמובן חי בתוכם ואותם. אז אני מתנצל מראש אם אני אדבר לא פחות מכם היום. הנושא של מייקינג, תחת ההגדרה הזאת, הוא יחסית חדש בארץ, והוא יחסית ותיק בעולם. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מייקינג, אנשים שואלים אותי מה זה מייקינג, למה נתנו שם לאיזה סוג של אנשים, ולמה אנחנו קוראים להם מייקרים, ולא נגיד מהנדסים, או יוצרים, או היו איזה כל הניסיונות לעברת את המילה מייקינג ליוצרנים, ודברים מהסוג הזה. אני חייב להגיד שאני באופן אישי והחבר'ה סביבי לא מצאנו הגדרה טובה למייקרים, למעט המילה מייקרים, אז כמו שאת ההרדיסק אנחנו מפרמטים, אנחנו נשאר מייקרים, אבל לפחות בהגדרה שלי, כשאנחנו מדברים על מייקרים, אנחנו מדברים על כל מי שיוצר ועוסק ב-do it yourself, בדרך כלל בהקשרים טכנולוגיים יחסית, הרבה פעמים זה מקושר לנו עם מדפסות תלת מימד, ועם שימוש במכונות לייצור דיגיטלי, אבל לא מחויב המציאות. מה דעתכם על ההגדרה שנתתי? מתן, בוא נתחיל איתך.
אז א', שלום, ותודה רבה על האירוח.
היי, תודה שבאת.
אכן נושא קרוב ללב, יודע שגם לי וגם לך, וגם למורדי ולקהל גדול של אנשים, אני בטוח שחלק גדול מהם מאזינים לנו עכשיו, השאלה הזאת קרובה ללב, ולא מקבלת הרבה פעמים מענה, ואם להיות כנה איתך, זה חלק שאני הכי אוהב בה. את זה שהיא לא מקבלת מענה. מייקר, כמו הקושי להגדיר אותו, וההגדרה הפתוחה שאופפת אותו, ככה המהות שלו. זה מקום של יצירה, של החיבור בין do it yourself לטכנולוגיה, כמו שאמרת, ובעיקר, זה מקום של חיפוש. זה מקום של למידה ושל ההתנסות בלטעות, ושל לחבר טכנולוגיות ומתודות וחומרים ותהליכים למשהו שאתה לא בטוח שאתה יודע איך הוא יצא, ובעיקר תוך כדי זה, לערוך איתם היכרות עמוקה.
אם אני נכנס למייקר ספייס כמו אצלכם, מה אני אראה כשנכנסתי?
קודם כל אתה תראה חלל מאוד יפה. אם יורשה לי, אבל אחרי שתסיים להתרשם מהחלל, אתה תקבל תיאבון. אתה בעיקר תקבל תיאבון להפשיל שרבולים, להתחיל ללכלך את הידיים, לגעת בדברים, ואתה תשים לב שבהרבה פעמים בדרך שלך ללכלך את הידיים, אתה נתקל בכל מיני מחסומים. מחסומים שדורשים ממך לרכוש כלי חדש, או להתגבר על איזשהו פער של ידע.
אתה לא מתכוון לרכוש במובן של ללכת לקנות מקדחה?
לא, אני מתכוון לרכוש במובן של ללמוד, כמובן. ואתה, אצלנו, אנחנו שם בדיוק בשביל העניין הזה של לחנוך אותך, ללמד אותך, לספק לך את הכלים האלה, ללוות אותך בתהליך הזה, שאגב, בשביל להתחיל אותו, אתה ממש לא צריך שום נתון פתיחה מקצועי או הכשרתי, מעבר לפשוט סקרנות. סקרנות זה אולי אבן הבניין החשובה ביותר במייקינג.
מורדי, אתה מתחבר להגדרה?
כן, אני רוצה להוסיף עוד משהו ש... בנושא של מייקרים, כמו שהזכרנו, אנחנו לוקחים את זה היום, בטח בשנים האחרונות, לכיוון של טכנולוגיה, חיבור של טכנולוגיה ומיומנויות כאלה ואחרות. בשבילי זה התחיל הרבה, הרבה, הרבה לפני. אני רוצה אולי לפתוח איזושהי אפשרות שלמעשה כולנו מייקרים, גם אם זה לא העיסוק העיקרי שלנו, וגם אם אנחנו לא מכירים טכנולוגיות מתקדמות בשנים האחרונות, אבל לצורך העניין, אני זוכר את עצמי בתור ילד יושב ומפרק איזשהו טרנזיסטור שאבא קנה לי לצורך העניין, מפרק, חוקר מה זה הדברים שיש בפנים, למרות שאין לי מושג באלקטרוניקה, לא הכרתי שום דבר מהדברים האלו, אבל פירקתי, הרכבתי בחזרה, נשארתי עם כמה ברגים כמובן ביד, הטרנזיסטור עבד למשך כמה שעות, נשרף אחרי כמה שעות, ומה שהזכרת מתן, הלחקור הזה, לשאול, וללמוד דרך עשייה כזאת או אחרת, אני חושב שבכל אחד מאיתנו, מרגע שהוא נולד, תבוע בו איזשהו מייקר אחד קטן, כל אחד לוקח את זה לכיוון כזה או אחר, בין אם זה לתחומי עיצוב או טכנולוגיה, או דברים אומנים אחרים, אבל בכל אחד מאיתנו קיים איזשהו מייקר, שעם השנים הטכנולוגיה מאפשרת למייקריות הזאת לבוא לידי ביטוי בדרכים מאוד מאוד מגוונות.
מאוד מעניין, אז בעצם הטכנולוגיה פה היא enabler, היא מה שמאפשר לזה גם לנטייה המייקרית להתבטא באופנים מיוחדים, ואני חושב שגם להיות משותף ולתפוס איזה פלח משמעותי בתרבות, אם תרצו, דרך האינטרנט, ולהפוך ממשהו שעושים בחשמליות של הקיבוצים, למשהו שעושים קבל עם ועדה במייקר פר בסן פרנסיסקו, שהוא 200,000 איש.
כן.
מורדי, קצת על מה שאמרת, על מה שהטכנולוגיה מאפשרת. אם אני נכנס אליכם למתחם של הפאבלה בחיפה, במדעטק, מה אני רואה ואיזה טכנולוגיה יש שם שמגניב לנו לספר עליה?
אז אני אגיד, מבחינת טכנולוגיה, אנחנו אחד המרכזים הכי גדולים בארץ, למעשה אנחנו מרכז הכי גדול בארץ בנושא של הדפסות תלת מימד, ויש לנו בערך כ-30 הדפסות תלת מימד מסוגים שונים, אפשר לבוא ולהתנסות ברמות כאלה ואחרות, בהדפסות תלת מימד, בין אם זה דברים בסיסיים, ובין אם זה דברים קצת יותר מורכבים, לפיתוחים של יזמים או תעשייה רפואית וכדומה. יש לנו מכונת חיתוך בלייזר, שבה אפשר לחתוך מגוון רחב של חומרים, ופלוטר חיתוך בלייזר, פלוטר חיתוך שלמעשה אפשר לחתוך בו מדבקות, או כל מיני חומרים, ניירות כאלו ואחרים. בנוסף לזה יש לנו קרסומות CNC, שלמעשה אלו מכונות מאוד גדולות, שיודעות לקרסם או להפחית חומר, בשונה ממה שעושות מדפסות תלת מימד, שבאות לעבוד ולהוסיף חומר. אז אנחנו יודעים לקרסם חומרים, מגוון חומרים, גם בגדלים שונים, בין אם זה פריטים מאוד מאוד קטנים, ובין אם זה ריהוט מאוד מאוד גדול, אפשר לבוא עם רעיון, או עם קובץ בסופו של דבר, ולייצר רהיט.
אני רוצה להפנות שאלה זהה לשניכם. אז מורדי, אתה מנהל פאבלאב בחיפה, מתן, אתה מנהל מייקר ספייס בתל אביב. אנחנו עוד נצלול קצת ונדבר על הסיבות לכל אחד מהחללים והמאפיינים הייחודיים שלו, אבל בואו נספר רגע למאזינים, מי ששומע אותנו עכשיו, שמע על מדפסות תלת מימד, אבל הוא לא מייקר פעיל, או שהוא קצת בונה בבית דברים ורוצה להכיר עוד אנשים כאלה. איך יוצרים, איך נכנסים לתחום, איך מגיעים לחלל. אם אני רוצה, שמעתי אותך מורדי, ויש לי 4 רעיונות שונים רק מהדקה האחרונה, למה אפשר לעשות עם המכונות שהזכרת. או מתן, אני מכיר את החלל שתיארת, הוא באמת מדהים. איך אני מגיע להשתמש בו?
אז קודם כל, אנחנו מקבלים אנשים כל שעות היום, אנחנו פתוחים ומקבלים קהל של יוצרים וסקרנים ומקצוענים וחובבים.
אז זה כמו חנות, אפשר להיכנס מהרחוב, זה כמו עסק או ש...
אפשר להיכנס מהרחוב, אפשר גם כמובן לקבוע איתנו ולהגיע באופן מסודר, ומהרגע שהגעת באמת תפריט האפשרויות שפתוח בפניך הוא אדיר, ומגוון העבודות שמגיעות אלינו ומבקשות מענה הוא רחב באופן מאוד מעניין. אנחנו שם גם כדי להציע שירותי סדנה למי שכבר יודע להשתמש בדברים ויודע לבנות קובץ ויודע להכין ורוצה פשוט לייצר, ונכנס לסדנת המודלים הדיגיטלית שלנו ופשוט עובד. ומעבר לזה, גם הקצה השני של הסקאלה, של אנשים שפשוט עדיין לא שולטים בכלים, אבל רוצים לייצר, יודעים מה הם רוצים, בין אם זה עיצוב של רהיט, או איזשהו פריט נוי, ובליווי של אחד מעובדי הסדנה שלנו, שחונך אותם, מלמד אותם, מייעץ להם, נותן גם מהיכולות העיצוביות שלו, בעצם מציע להם תפריט שלם של עזרה, ועוזר להם להגשים את החזון הזה שלהם.
וזה דבר שדי מקובל במייקרספייס מהסוג הזה, נכון? בארץ ובעולם, שבעצם אפשר להיכנס עם איזה ידע מינימלי או רעיון?
כן, יש, בוא נגיד, השוק מתחיל להציע יותר ויותר, יש את החלל של מורדי בחיפה, וכמו החלל של מורדי בחיפה, היה לנו עד לא מזמן את פאבלו בחולון,
שכולנו מקווים שעוד ישוב.
כולנו מקווים שעוד ישוב בהחלט, חסר מהנוף, ועשה תרם רבות להתקדמות של התחום הזה באזור. מעבר לזה, יש כרגע את אימפקט לאבס, שנפתח ברחוב הזרם, מעבדה ענקית מלאה במכונות. אותנו, ועוד רבים וטובים שאני בטוח שעוד יצטרפו בדרך, והקהילה באמת גדלה, ובכל אחד מהם הנורמה הזאת קיימת, הנורמה השיתופית, ואני אגיד אפילו יותר מזה, לא רק השיתופיות הלוקלית המקומית בתוך חלל בין המשתתפים או בין חללים באותו אזור, אלא ברמה העולמית, אם מקודם דיברנו על זה שמייקינג זה חיפוש, ואנחנו היום בעידן שלנו יודעים לקשר את המילה חיפוש לפלטפורמות חיפוש שהן אונלייניות, אז הפלטפורמות חיפוש האלה הן כמעט המקום, מגרש המשחקים המושלם לקהילות האלה מכל העולם, לשתף, לחלוק ולעזור יחד אחד לשני להתקדם עם כל פרויקט שלא יבוא.
נהדר, אנחנו בדרך כלל קוראים לזה Don't do it yourself.
כן.
Do it together with us. מורדי, איך זה עובד אצלכם אם אני רוצה, אם אני במקרה בחיפה ורוצה לחתוך בלייזר או להדפיס בתלת מימד?
אז קודם כל אתה מוזמן לקפה ומאפה, ככה מתחילים אצלנו.
כל מאזינינו? יהיה לך תור.
אני מזמין, אני מזמין, אני אשמח. מאות אלפי מאזינינו.
הטלפון האישי של מורדי בתגובות.
ועכשיו אני ספרתי בעל דרכי גישה באמת לפאבלה. בפאבלה בחיפה למעשה בא לשרת כמה קהלים. הקהל הראשון הוא קהל החינוך, שהוא הקהל המרכזי בו אנחנו מתרכזים, ואני תכף אדבר עליו. הקהל השני אליו אנחנו פונים, זה קהל כמובן התעשייה, שבתוכה נכנסים גם יזמים פרטיים שמגיעים עם אפס מיומנות ורק עם רעיון ורוצים לקבל תמיכה בסגנון הזה, או לחילופין חברות עסקיות, לא נזכיר שמות, אבל חברות עסקיות שמחפשות ידע מסוים ורוצות ללמוד אותו, לרכוש אותו עבור עובדים מסוימים. אנחנו מפתחים גם מייקתונים, אירועים שבהם אנחנו עוזרים לפתח מוצרים ותוצרים כאלו ואחרים, וזו התעשייה, חלק של התעשייה, והקהילה השלישית היא בעצם החברה וקהילה, זה תחום שלישי שאנחנו מתעסקים בו, ובעצם שם יש לנו פרויקטים בקהילתיים. אני אגיד עוד מילה אחת שמקדימה אולי את הכל, אנחנו אחד הפאבלובים היחידים בעולם ששוכן גם לצד, והוא בסימביוזה מלאה עם מוזיאון מדע. זה אחד הפאבלובים היחידים בעולם שהוא מוגדר ככזה, ואנחנו חולקים את אותה אג'נדה חינוכית וגם קהילתית חברתית, ולכן אנחנו גם תורמים דברים שאנחנו מפתחים בפאבלה בעבור קהילות מסוימות. לדוגמה, פרויקט שיש לנו עם בית חולים בית לוינשטיין, עם מחלקה לריפוי בעיסוק, אנחנו מפתחים תוצרים עבור אנשים עם מוגבלויות או נחויות כאלה ואחרות, ומעניקים את זה למחלקה עצמה. אני אחזור טיפה לנושא של, של חינוך, שבעצם תופס מרכז מאוד מאוד, מאוד חזק בפאבלאב אצלנו. למעשה יכולים להגיע, כל אחד יכול להגיע לפאבלאב, בדלת פתוחה, כמובן, ישנם גם קורסים ארוכי טווח, יש גם סדנאות חד פעמיות, ובכלל, כל מי שרוצה לקבל עצה טובה, רעיון, מוזמן לבוא לפגישה. ומעבר לזה, אנחנו כותבים, עיקר הפעילות שלנו באמת בתחום, תחום החינוך, עיקר הדברים שאנחנו עושים, אנחנו מפתחים תוכניות וכותבי תוכן, בעצם איך אפשר להנגיש את עולם המייקרים למעשה, עולם הכניסה לתחום המייקרים בצורה שהיא פשוטה, נגישה, בין אם זה לגני ילדים או כיתות יסוד, ובין אם זה לאקדמיה, שגם שם אנחנו עושים פרויקטים, ואנחנו עובדים עם מרצים, על איך אפשר ללמד שיעור ספציפי במתמטיקה או בהיסטוריה, ובעצם להעביר אותו בדרך אחרת, גם חווייתית, גם מעניינת וגם יותר ברורה.
אתה מביא כיתות אליך או שאתה יוצא לכיתות?
אז אנחנו עושים גם וגם, יש פרויקטים שאנחנו מביאים כיתות אלינו, בין אם זה תלמידים או בין אם זה צוותי הוראה שבאים ולומדים אצלנו קורסים או סדנאות, כאלו ואחרים, ואנחנו גם יוצאים החוצה ועושים פעילויות, למשל, מי שמכיר בעולם החינוך, תחומים, תחום שנקרא סטים למעשה, שמאגד בתוכו, גם מדע, גם טכנולוגיה, גם הנדסה, גם אומנות וגם מתמטיקה, זה כמה תחומים שמתאגדים ביחד, ואנחנו בעצם מפתחים תוכניות ארוכות טווח, בין אם חד פעמיות ובין אם ארוכות טווח, לסדנאות עבור כל אחד מהנושאים האלו, גם לילדים וגם למורים, והתחום הזה אולי של, של מייקרים, מנגיש בעצם את כל אחד מתחומי המתמטיקה, מדע, הנדסה וכל מה שהזכרנו, מנגיש את זה בצורה נוחה, קלה, ידידותית ומאוד מאוד נוחה להבנה.
אז תנו לי דוגמאות לפרויקטים שרצים אצלכם. אני יכול לספר קצת על הפרויקטים האישיים שלי, אבל זה ישעמם את המאזין הממוצע.
אותך הם כבר מכירים.
מתן, מה... תן לנו דוגמה לאיזשהו פרויקט מעניין שרץ אצלכם.
פרויקטים אצלנו נעים בטווח שהוא מרמת המשתמש החובב, שנכנס מהרחוב עם תמונה שהוא הוריד בפינטרסט, ואומר אני רוצה לייצר כזה. וגם כאן זה כבר מתחלק לשניים. זאת אומרת, יש את זה שרוצה לייצר את זה כי הוא רוצה את הפריט, ויש את זה שרוצה לייצר את זה כי הוא רוצה ללמוד לייצר. את שניהם אנחנו יודעים לתת לו, וזה...
הבחנה מעניינת.
כן, והבחנה היא אגב, בין כל שני מבקרים שמגיעים לשין שבע, יש הבחנה. זאת אומרת, לא חוזר על עצמו אותו סיפור פעם.
אבל הרעיון של להיכנס לסדנה, כשבעצם יותר חשוב לי החוויה הלמידתית, או...
זאת דרך שאנחנו מנסים מאוד לעודד ולטפח, והרבה אנשים מתמסרים לה. בעיקר אחרי שהם באמת חווים את זה, ומבינים שהדרך הזאת של הלימוד, ההתנסות הזאת, היא בעלת ערך... שהוא לא קטן, לפעמים הרבה יותר גדול מהתוצר הסופי. וזה, נגיד, שתי דוגמאות ללקוחות מסוג זה, לקוחות החובבים. יש גם את האנשים שמגיעים ואומרים, אנחנו רוצים אפילו יותר להעמיק, וללמוד וממש לרכוש כלים, ובשבילם יש לנו תפריט סדנאות מאוד עשיר. תפריט סדנאות שהטווח שלו נע מהתעסקות טכנולוגית מאוד... מדוקדקת ב, למשל רובוטיקה ואלקטרוניקה, קורסים של ארדואינו למשל, שיש לנו מרמת הסדנת מבוא עד לקורסים סימסטריאליים שבהם אנשים מעמיקים ממש ומגיעים עם אפס ידע באלקטרוניקה וברכיבים ויוצאים שהם לחלוטין שולטים במילה פוטנציומטר.
מה בונים בקורס ארדואינו?
יש מספר פרויקטים ומספר תרגילים, החל מניסיונות בסיסיים של חיישנים, של סאונד ואקסלרציה ותנועה, עד לרמת ממש בנייה של מערכות רובוטיות שלמות, של רכבים חכמים שיודעים להיות רגישים למסלול מצויר בטוש, או mm-hmm. או למערכת השקיה להציצים שיודעת להרגיש לחוט, וכל מיני יכולות שהמשתמש בסופו של דבר גם יודע לפתח אותם הלאה ולעשות איתם דברים גם אחרי הקורס. אז אם יש קורסים שהם יותר מקצועיים, טכנולוגיים כאלה, יש גם את הקורסים שיותר נוגעים לקהל הקראפט, שרוצה לייצר ראית בחיתוך ב-CNC, עם הדפסת רשת מעניינת שהוא עשה עליו, או קורס לייצור גופי תאורה מנייר בקיפול מיוחד שמונחה על ידי סימונים שעשית בקובץ שחתכת במכונת חיתוך לייזר. התפריט הוא עשיר, הוא גם כמובן כולל בתוכו קורסים של ממש לימוד תוכנות מידול תלת ממד, שזה אם אני צריך להתנבא שנה שנתיים מהיום, כלי שהוא בייסיק וקומן נולג' כמו לדעת להפעיל בראוזר. ואלה אמרנו הקבוצה השנייה של הקהלים שמגיעים ללימוד. יש עוד קבוצה ענקית שהיא קבוצה שאולי מזוהה איתנו הכי הרבה, שזה הקבוצה שכוללת בתוכה את הקהל המקצועי, שמבלה אצלנו את שגרת היום-יום המקצועית שלו, בין אם זה דרך קבע, כיושב בחלל, באחד החדרים שאנחנו מקצים ליזמים.
זאת אומרת, ממש המשרד שלהם שם.
ממש המשרד, הסטודיו שלהם יושב שם, ומנהלים את העסק שלהם משין שבע. או גם בביקורים חד פעמיים פר פרויקט, בין אם זה ליום אחד או לשבוע שלם. עכשיו נמצא אצלנו אחד מחברי שין שבע שעובד על פרויקט ממש מעניין של בניית מכונת תפירה.
וואלה, איזה מגניב.
ממש, בניית מכונת תפירה שיודעת בעצם על ידי כל מיני אביזרים מכניים שהוא מייצר על ידי חיתוך לייזר, לבצע אוטומציה בלי מגע יד אדם, זאת אומרת מין...
תכנות מכני.
תכנות מכני לתפירה. פרויקט מאוד מגניב.
באופן כללי, המכניקה של מכונות תפירה זה דבר מדהים.
ממש, מדע בדיוני. לגמרי, לחלוטין. ועל כל זה נוספת גם פעילות שאנחנו עושים של תוכן מקצועי, תוכן מקצועי והשרתי. שאנחנו מציעים לקהל שלנו, אם זה בהקטונים, ערבי הרצאות, סדנאות שאנחנו פותחים לקהל. שין שבע ממש עושה מאמץ אדיר בתקופה האחרונה, לתת בית לקהילה הזאת של מייקינג, מייקרים וייצור דיגיטלי באזור שלנו.
מאוד נחוץ ואני... כיוון שאני מעורב מאוד בקהילה, אני יכול להגיד שזה קודם כל אחד המקומות הטובים. יש עוד כמה מקומות שצמחו במקומות שונים בארץ. אנחנו רואים לאחרונה את ירוק בעמק חפר ואת עידן טכנולוגי בעמק המעיינות על יד בית שען, ומייקר ספייסים בכמה חברות. רפאל פתחו עכשיו מייקר ספייס, אם אינני טועה.
מייקרוסופט גם.
מייקרוסופט פתחו מייקר ספייס מאוד יפה בהרצליה.
נקרא גראז'.
הצורך שאתה מתאר הוא צורך גדול וגדל, וזה מצוין שאני מקווה שהמאזינים שלנו יתחילו לחפש את המייקר ספייס הקרוב לביתם.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. הכירו את אסף פנחסי, מפתח אפליקציות שהחליט לעבור לעולם הבקאנד וחיפש מקום עבודה. פרט לדרישות המקובלות של מיקום ושכר, לאסף היה שיקול חשוב נוסף ופחות שגרתי בבחירת מקום העבודה הבא שלו.
חברה שעוסקת במוצר שהוא מה שנקרא for the benefit of mankind. אני מרגיש שיש לי איזשהו סט יכולות שלא הייתי רוצה, הוא נקרא, לבזבז אותו על משהו סתמי, אלא שאני יודע שאני גם פועל איזושהי מטרה... קצת נעלה יותר מעבר להביא מזכורת הביתה.
איך שמעת על מדולה בפעם הראשונה?
האמת, איך התוכנית שלך? בזמנו כששמעתי את זה, זה לא היה כל כך רלוונטי אליי, אבל איפשהו שם זה נקלט.
אסף יצר קשר עם מדולה והחל לעבוד עם מיטל, אחת המגייסות של החברה.
הפתעה הראשונה שלי ממדולה הייתה שכבר אחרי הרעיון הראשון שהם שלחו אותי, היא יצרה איתי קשר עוד באותו יום, כמה שעות אחרי, שאלה אותי, נו, איך היה, מה אתה אומר, מה אתה אומר על החברה, שזה משהו שלא קרה לי עם חברות אחרות, זאת אומרת, בדרך כלל זה היה כזה שגר ושכח, עשו חיבור ביני לבין החברה, ובזה זה הסתיים, ופה היה איזשהו פולו-אפ על החברה.
ואכן, לשמחתו של אסף, נמצאה החברה שהתאימה לו כמו עכבר למקלדת.
חברה שגם מתעסקת באיכות הסביבה, חברה שמתעסקת בטכנולוגיות שהן cutting edge technologies.
הרעיון הראשון בחברה החדשה היה מוצלח, אבל אז...
ברעיון השני הרגשתי החמצה. בדרך חזרה מהרעיון, ככה תפסתי את הראש ואמרתי, איך לא חשבתי על זה, ואיך לא חשבתי על זה, וממש הייתה לי תחושה שפספסתי את הרעיון.
משרת החלומות התפספסה. או יותר נכון, הייתה מתפספסת, אם מדולה הייתה חברת השמה רגילה.
דיברתי עם איתן, אמרתי לה שאני מרגיש שהרעיון הזה לא כל כך הלך טוב, והייתי שמח אם היא תדבר איתם ותבדוק איתם, ובואו נראה מה אפשר לעשות עם זה. ולשמחתי, עשתה את ההתקשרות עם החברה, והיא אמרה לי, זה בסדר, הם הזמינו אותך לעוד רעיון, באמת התקשרו אליי, היה רעיון נוסף.
והרעיון הנוסף הזה היה הצלחה גדולה, שחודש מאוחר יותר התרגמה לחוזה העסקה. סיפור הצלחה שיכול היה בקלות להיות סיפור שפספוס.
כן, בהחלט, בהחלט. אני הרבה מזה זוקף בזכותה של מיטל, שככה עקבה ודחפה והייתה איתי בקשר, וככה ממש הרגשתי שיש מישהו שמלווה אותי לאורך כל התקופה הזאת וכל תהליך הגיוס.
תנו למדולה לעזור לכם למצוא את משרת החלומות שלכם בהייטק. מדולה מגייסת את תפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
מורדי, יש לך דוגמאות לפרויקטים שרצים אצלכם? משהו מעניין במיוחד?
כן, בהחלט. אחד הפרויקטים, אני אולי אקדים שנייה אחת, ואני אגיד איזושהי מילה אחת. הנושא של מייקרים, אולי אני אחזור על זה כמה פעמים, כי חשוב לי להמחיש את הרעיון הזה, ולהדגיש שאנחנו מדברים על מייקרים, ויש לזה, אנחנו מדברים על איזושהי תרבות וקבוצת אנשים, שמתעסקים בטכנולוגיה ורעיונות ויצירתיות, והרבה מאוד מאיתנו... אולי חושבים שהיינו רוצים להיות כאלו, ומה שחשוב לי להגיד, שבתרבות הזאת של המייקרים, היינו רוצים להעביר את המסר שכל אחד יכול. זאת אומרת, זה לא איזושהי נישה לאנשי טכנולוגיה, לאנשי תעשייה, לאנשי רעיונות ויצירתיות. כל אחד יכול להיות מייקר, כל אחד יכול להיות, אולי נברח שנייה אחת מהמילה הזאת מייקר, ובעצם נשאיר את ההגדרה הזאת שכל אחד יכול. בעצם הרעיון הזה, שכל אחד שיש לו רעיון, הוא רוצה לפתח את המיינדסט של המחשבה מבעיה לרעיון או מבעיה למוצר, יכול לגשת לאחד מהמייקר ספייסים או הפאבלבים בארץ או בעולם, ובסופו של דבר ליישם את זה בצורה כזאת או אחרת. אז הייתי כן רוצה לשים איזושהי אבן רעיונית כזאת, שכל אחד יכול, נתחיל מזה.
קיבלנו, עכשיו אני רוצה דוגמה, כל אחד יכול לעשות מה?
דוגמה. אחד הפרויקטים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ורץ אצלנו בשנה האחרונה, אומנית בשם ססיליה ויטס, הגיעה אלינו לפאבלם איזשהו רעיון.
זו דוגמה שכואבת לי תמיד.
היא דוגמה שאפשר להסתכל עליה בכמה כיוונים, אבל היא מאוד 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 מעניינת, דווקא בגלל השונות שלה, השונות של המחשבה. ולמעשה ססיליה הגיעה אלינו עם איזשהו רעיון למייצג, שהוצג בביאנלה לנייר ב-2017, והגיע בעצם איזשהו רעיון על אותו רעיון של קדי חרס ארכיאולוגיים שנמצאים, וחלקם קצת שבורים וחלקם שלמים ומוצגים במוזיאונים. היא הגיעה לאיזשהו רעיון, היא פגשה באחד הסיורים שלה והטיולים שלה, פגשה אנציקלופדיה עברית זרוקה על הרצפה, ומשם הגיעה לרעיון של לחצוב בחומר למעשה, לקחת את החומר גלם, החומר גלם בעצם הוא האנציקלופדיה העברית, וממנו לחצוב בחומר וליצור מודל תלת מימדי של קדים ארכיאולוגיים. עשינו את זה בטכנולוגיה של חיתוך בלייזר, ויצרנו לבסופו של דבר איזשהו מיצג שלם של כמה קדים וכלים של מעשה מדמים כלי חרס או עיצוב של כלי חרס.
אז בעצם במקום להכניס לתוך מכונת הלייזר לוחות עץ או נייר, הכנסתם ספרים של האנציקלופדיה העברית?
הכנסנו ספרים של האנציקלופדיה העברית, וגם בעזרת תוכנה בעצם פרסנו את המודל עצמו, את המודל התלת-ממדי, להרבה מאוד שכבות של
האנציקלופדיה העברית. התהליך נורא מגניב, ופעם שנייה שאני שומע את זה, פעם שנייה שזה כואב לי בבטן.
כן, ודווקא בגלל זה מומלץ לראות את הפרויקט הזה. הפרויקט הזה זכה להכרה גם בינלאומית, הוא... נסע כבר הספיק לנסוע לגלריה בהולנד, ומשם לגלריה מאוד מפורסמת באיטליה, ומשם לארצות הברית. פרויקט שעשה באמת הרבה, הרעיון שלו זכה להמון המון אימפקט כזה או אחר. זה ברמה, דווקא לקחתי את זה לעולם של, של העיצוב, העולם של האמנות. ובנוסף לזה, פרויקטים אנחנו מזכירים, אני פחות אגע ספציפית בטכנולוגיה. זאת אומרת, השימוש בטכנולוגיה, אנחנו יודעים את זה היום, הטכנולוגיה מתקדמת ומתפתחת בקצב מסחרר. ומה שאנחנו אומרים היום, בעוד חצי שנה או שנה כבר יהיה פחות רלוונטי, כי ייוולד משהו חדש. ומה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו מעבירים בפאבלאב למעשה, זה את המיומנויות, את החשיבה המצאתית, את החשיבה היצירתית, את החשיבה הביקורתית, שבסופו של דבר יכולים להבשיל לרעיון חדשני. דרך פרויקטים, למדוגמה, פרויקטים, הזכרנו קצת ארדואינו, והזכרנו את פסות לתמימד, והזכרנו כל מיני דברים. חלק מהפרויקטים שאנחנו מאוד אוהבים לעשות, זה לשלב מיומנויות כאלה ואחרות. לדוגמה, בקרים מתוכנתים, ארדואינו, לצורך העניין, משתמש במיומנות של חשיבה לוגית. זאת אומרת, זה משהו תכנותי, חשיבה לוגית, והוא נוגע לפן, לפן אחד. במקביל לזה, הרבה מאוד מהפרויקטים שאנחנו עושים בעיצוב או מידול תלת-ממדי, פונה לצד היצירתי, היותר יצירתי, יותר אמנותי. פרויקטים שאנחנו עובדים לדוגמה, זה לייצר, לדוגמה, רובוט מרקד, שבו לומדים את שתי המיומנויות, גם מידול בתלת ממד, שהוא החלק היצירתי, וגם את הנושא התכנותי הלוגי של בקרים מתוכנתים, עם כל החיישנים שדיברנו לכן, אבל בסופו של דבר אנחנו מרוויחים משהו שלמדנו גם בנושא היצירתי, נותנים גם לזה ביטוי וגם לנושא החשיבה הלוגית, גם לזה אנחנו נותנים ביטוי, ופרויקטים כאלה משולבים, בזכות היכולות שיש לנו במעבדה, אנחנו מאוד אוהבים להטמיע הלאה.
ואגב, אני רק אוסיף על הדבר הזה, אחד הדברים היפים שרואים מתי שבאמת מתחילים פרויקט כזה שמשלב בין מיומנויות, זה שפתאום גם את החלקים של החשיבה הלוגית, אתה מתחיל לעשות עם איזושהי מידה של יצירתיות, וגם את החלקים של הפיתוח היצירתי, אתה מתחיל לעשות מתוך איזשהו מקום לוגי. והחיבור, לא רק שלא פוגע באף אחת מהמחלקות, הוא נותן ערך מוסף אדיר, וגם מייצר את הדבק בין שתיהן.
בוודאי. הדברים שתופסים אותי בזה תמיד, זה שכשעובדים עם קבוצה, היכולת של חבר'ה להתחבר לחלקים שונים בפרויקט, גם באמת, כי יש חבר'ה שהם יותר טובים בחלק אחד, יותר יציר טובים בראייה מרחבית וסרטוט, או יותר טובים בצד התכנותי המתמטי, או יותר טובים במשהו. וגם כי זה עוזר להפיג פחדים, בעיקר אצל חבר'ה צעירים יותר, שקבעו להם בראש איפשהו שהם דווקא לא יודעים לעבוד עם מחשב, ופתאום הם מגלים שוואלה, אם מעורב בזה מדפסת וסדנה, ואפשר להרבב בין מחשב לדבק פלסטי, זה בסוף כן מתחבר. הפרויקטים המרכזיים שאני משולב בהם ושאני מתעסק בהם כיום הם פרויקטים שהם מאוד מאוד רב תחומיים. אני חושב שהראיתי לשניכם, יש פרויקט של סירות, כן. שאני בונה עכשיו עם תלמידי כיתות י' שמתערבב החל ממה גורם למשהו לצוף או לשקוע, דרך איך מפעילים מנוע חשמלי, איך מתכננים בתלת מימד את גוף הסירה, ועד למה זה GPS. והתלמידים מתחברים לזה כל אחד מכיוון אחר, בסוף אין להם ברירה, כי אם זה לא יעבוד, הסירה או תשקע או לא תזוז.
אני נכנס באמת לאחד המקומות שאנחנו רואים את זה קורה בכל אחד מהתחומים. הראייה למעשה, אחת המיומנויות שנדרשות מאיתנו, בטח בשנים האחרונות, זה ראייה בעצם מערכתית. זאת אומרת, להכיר לא מספיק שאני גם עובד בחברה מסוימת, ויש לי ידע מאוד מאוד מסוים בתחום שאותו למדתי, רצוי מאוד שאני אכיר את כל המערכת כולה, גם אם אני לא אפתח את כל לא יעבור את כל התחנות באותה חברה, אבל אני כן אכיר אותה, אני כן אעשה שיתופי פעולה גם עם מחלקות אחרות, אני גם אכיר את הראייה המערכתית הזאת, שמלמדת אותי על כל הדבר הגדול הזה שעבורו אני עובד, זה חלק מהדברים, המיומנויות האלה אנחנו מלמדים גם אצלנו, אותה ראייה מערכתית, לבוא ולהכיר, אני לא בהכרח אהיה מאסטר בכל אחד מהדברים בהם אני אגע, אבל כן יש ערך מאוד מאוד גבוה להכיר את כל המיומנויות, להתנסות בכל המיומנויות, לבחור גם בנושא של בחירה. התנסיתי בהרבה מאוד מיומנויות, מה אני אוהב מתוך מה שהתנסיתי בו, מה אני פחות אוהב, ומה אני רוצה להתמקצע. אז כן לאפשר את כל הראייה הזאת, הראייה המערכתית הזאת, של להכיר הרבה מאוד מאוד תחנות, בין אם זה בנושא עיצוב, בין אם זה חשיבה לוגית או תכנות, או הדפסה ומידול.
אתה ממש מדבר פה על תפיסה חינוכית.
ואנחנו בדיוק נכנסים לתפיסה החינוכית למעשה של כן לאפשר הרבה מאוד דברים לכולם לחוות את הכל, ובסופו של דבר כן לאפשר בחירה. בחירה מתוך התנסות.
בעניין הזה בשין 7 אנחנו שמנו לב יחסית בשלב מוקדם, שהתמזל מזלנו והנקודה בזמן שבה תפסנו את העולם הזה, אפשרה לנו להיות עצומת דרכים. בוא נגיד, אם עולם המייקינג עד לפני שנה, שנתיים, בעשור האחרון, היה נחלתם של גופים שאו שהיה להם הרבה משאב, או שהיה להם הרבה ידע. אם אני צריך לשים את זה לקרוא לקבוצות בשם, אז זה היו את הגיקים האנרכיסטים שהיו שמים צ'יפ על ג'וק ושולטים בו עם ג'ויסטיק ועושים דברים פשוט כי אפשר לעשות, ובשביל הצחוקים ובשביל הכיף ובשביל הניסיון והחיפוש והלימוד כמו שאמרנו. ומצד שני היו את הגופים הפילנטרופיים הגדולים שלקחו את הכיוון של המייקינג למקומות של סיוע לאזורים מוכי אסון ותיקון עולם מייקר, כמו שאתה מכיר ארנון, מכיר טוב.
שמעתי על זה.
שמעתי עליו. ומה שקרה בעצם בשנה, שנתיים האחרונות, זה שהעלויות של הטכנולוגיות האלה פתאום כל כך צנחו ובאו לקראת הקהל. הזמינות של ספייסים ושל מכונות פתאום התרחבה ומציעה את עצמה. אנשים מדברים היום על מדפסת תלת ממד בכל בית, כאילו זה דבר הגיוני. ממשקים של התוכנות, והכל הפך להיות כל כך נוח, שפתאום אתה מבין באמת שאתה לא צריך להיות מעצב או מהנדס או חשמלאי או אדריכל כדי לשחק עם הדברים האלה.
יש פה עוד אלמנט. אתה נגעת בשני מאפיינים מרכזיים של חדשנות בשנים האחרונות. אחד זה ירידה של חסמי ידע, ואחד זה ירידה של חסמי מחיר.
כן.
מה שבעיניי מאחד את כולם, זה היישום של מודלים רשתיים.
זה גם נכון.
החיבוריות והיכולת לשתף.
אחד המאפיינים הכי דומיננטיים בקהילה הזאת של מייקינג, זה הקהילתיות. זה מה שאמרנו קודם, השארינג, המושג של אופן סורס, בנקים מטורפים של מאגרי מודלים שאתה בשנייה שאתה מסיים לעצב משהו, אתה מעלה אותו לשם ונותן לעולם ליהנות ממנו.
זה מתחיל ממאגרי מודלים, זה נמשך לקורסים. אם אני רוצה ללמוד משהו חדש, פעם הייתי צריך ללכת לשאול אנשים איך עושים את זה, לחפש מפעל שיסכים להקדיש לי זמן, או להירשם לאוניברסיטה. היום את רוב הדברים אפשר ללמוד ביוטיוב.
נכון.
או אם ממש בא לי להשקיע, אז בקורסרה או בלינדה.
ואיפה שאנחנו בשין 7 רואים את כל הדבר הזה מתחבר אליו, ובעצם את התפקיד שלנו ואת ההזדמנות שלנו בתוך הדבר הזה, זה פתאום שמנו לב שבנוסף לשתי הקבוצות האלה שהיו חיל החלוץ, אבל שכבות שוליים, פתאום עכשיו המיינסטרים הרחב ביותר, מבין שהטכנולוגיה הזאת נמצאת בקצות האצבעות שלו. זאת אומרת, זה אפשרי, זה קל, זה נוח, זה זול, זה זמין, ואנחנו רואים אנשים שמגיעים אלינו שהם כבר לא אנשי הנדסת מכונות או מתכנתים או אדריכלים או מעצבים, מגיעים לקורסים שלנו אימהות וילדות וחברות שרוצות לצאת לדייט משותף ובאות לקורס מבוא לארדואינו.
זה עדיין לא מיינסטרים. מיינסטרים, אני חושב, אבל זה בהחלט הופך לפעילות פנאי.
זה לגמרי מגיע לשם, כן.
נגיד איזה משהו על... יש לי תחושה שכבר אמרתי את זה פעם, ומי ששמע אז יסלח לי, אבל יש פה שני קהלים שאנחנו ככה תופסים בתקופות האחרונות. קהל אחד זה אותם אנשים שהם בקהל היותר בוגר של האוכלוסייה. אני מזכיר את זה, אז אני שוב אומר, מי ששמע את זה, אז אני נהדר, ישמע את זה שוב. ההורים שלי, בזמנו, כשיצא הווידאו עם קלטות ה-VHS, ניסו הרבה שנים ללמוד לתכנת את הווידאו, להקליט בין שני לרביעי, בשעה מאוד מאוד מסוימת.
הדרך היחידה לעשות את זה, זה שיהיה לך ילד בן 10 בבית.
בדיוק, וזה היה התפקיד שלי בבית, ועד עצם היום הזה הם לא למדו, הטכנולוגיה השתנתה, אבל ללמוד בסופו של דבר לתכנת בווידאו, זה לא משהו שהם הצליחו לעשות. וגם היום יש קהל בוגר של אנשים שהטכנולוגיה התפתחה בקצב אדיר מאוד, ועדיין יש איזשהו חשש או חוסר ידע כדי לפגוש את הטכנולוגיה הזאת ברמה השימושית היומיומית, וזה קהל אחד שאנחנו מנסים לקרב לעולם הזה ברמה כזאת או אחרת. מצד שני, קהל הילדים לדוגמה, אנחנו כולנו מכירים ילדים בני 3 שלוקחים נייד או טאבלט כזה או אחר ליד, ויודעים לתפעל אותו ולפתוח, ומבינים אפליקציות שאפשר לפתוח ולסגור ומה אפשר לעשות איתם, והם קהל שנולדו לטכנולוגיה שאנחנו לא נולדנו איתה. אז מצד אחד אנחנו רוצים בעצם לקרב את הקהל של האנשים הבוגרים יותר לטכנולוגיות קיימות ולהראות להם את הפשטות של השימוש בהם, ובמקביל לפעולה הזאת יש את הקהל הצעיר שנולד לטכנולוגיה הזאת, הטכנולוגיה, גם שהיא מתקדמת וגם שהיא רצה בקצב מאוד מאוד מהיר, ואותם אנחנו רוצים להצמיח דרך שימוש בטכנולוגיה הזאת, ושם יש המון המון התפתחות בקצב הזה. אז זה שני קהלים שהסגנון עבודה איתם הוא שונה, וכל אחד צריך להתאים לכל אחד מהם את הדבר שמתאים לקצב שלו.
מתן, אתה אדריכל במקצועך. כן. הופתעתי כשגיליתי את זה, עוד שרואים את זה קצת בעיצוב של המקום, או מישהו חשב על כל פינה שם, אבל כשאני חושב על מייקינג, אני בדרך כלל חושב על מדפסות תלת-ממדיות, ועל ארדואינו שהוא בקר מתוכנת, ועל דברים המשותף להם זה שאפשר לשים אותם באוטו, מבחינת כן. גודל, את הגדולים שבהם צריך לקשור על הגג. איפה נכנס העניין של אדריכלות?
זה קצת נוגע לסיפור האישי שלי, מה הביא אותי לאיפה שאני עומד היום, והתפיסה שלי לגבי מה זה מייקינג. בלי לשים לב לכל אורך החיים שלי, התעסקתי במייקינג. אני גדלתי בבית עם אבא נגר חובב ואמא אדריכלית, ביליתי את הילדות שלי באתרי בנייה ובנגריות. את הבית שהמשפחה שלי גרה בו היום בנינו אבא שלי, אני ואחים שלי. בצבא הייתי קצין אמל"ח, ולאט לאט התגלגלתי ללימודי אדריכלות, ומשם באופן טבעי מצאתי את עצמי פותח מייקר ספייס, שלצורך העניין גם אותו בניתי. אדריכל זה עדיין התואר שאם מישהו שואל אותי מה אני עושה בחיים ומי אני אומר, אני אדריכל. התפיסה שלי של מה זה אדריכלות, היא פחות מה שקורה היום במשרדי האדריכלים, ומה שעושה אדריכל שמגיע 9-5 למשרד, ויושב ועובד על עמדת מחשב. אדריכל מבחינתי זה באמת המגע בחומר. גם ההגדרה של המילה בלטינית, אגב, ארכיטקט, היא רב בנאי. בסופו של דבר, הבן אדם שבנה את הבניין.
מאוד...
לאו דווקא זה שצייר את התוכניות.
מאוד קמעיין המתגבר מצדך.
לחלוטין, וקמעיין המתגבר, אם יש ספר שהוא יותר מייקרי מזה, אני אשמח להכיר.
היא לא התכוונה להיות מייקרית, אין רנד, היא התכוונה לתת משנה סופר קפיטליסטית, אינדיבידואליסטית, אבל דיון אחר.
דיון אחר, כן. להשקפתי, אדריכלות ומייקינג הולכים יד ביד. בסופו של דבר, הקנה מידה הוא פחות העניין המהותי פה, הגודל, המידות, ויותר התהליך, יותר העניין של לנסות ולעשות את הסינתזה הזאת שנותנת פתרון, שנותנת תשובה.
התהליך דרך החומר בעצם.
לחלוטין. ושוב, זאת הפרספקטיבה האישית שלי, ואני בטוח שכמו הפלואידיות של ההגדרה מייקינג, ככה גם הפלואידיות של החיבור בינו לבין שדות אחרים, ימצא פרשנות אחרת אצל כל אחד שמתעסק בזה.
מעולה. אני מאוד מתחבר להגדרה של פתרון ושל תהליך דרך החומר. הזכרת קודם את תום, את תיקון עולם מייקרס, פרויקט שניהלתי עד לא מזמן. אחד הדברים שראינו בהסתכלות שיטתית על צוותים שעובדים במייקטונים, זה, אני אסביר שתום עושה ועשה הרבה אירועי מייקטון, מרתון של מייקרים, שבהם הזמנו קבוצות של יוצרים של מייקרים, לעזור לפתור צרכים של אנשים עם מוגבלויות. עשינו את זה בכל העולם כבר יותר מ-30 פעם, בתרבויות שונות. כשהסתכלנו בצורה שיטתית על מה מביא צוותים להיות יותר או פחות מוצלחים, או יותר או פחות מצליחים, בסיטואציה המאוד ספציפית הזאת, כן? אני לא רוצה להסיק מזה דברים מאוד גדולים, אבל בסיטואציה הספציפית של משימה 3 ימים מרוכזים לפתור אותה בתוך סדנה, בתוך מייקר ספייס, הצוותים עם אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר הם אלה שחשבו עם החומר כל הזמן. הצוות שהגדיר את זה שהחומר הוא חבר בצוות. וזה כמעט תמיד לא הצוותים שהם דווקא מהנדסים מנוסים, או מומחים באיזשהו תהליך פתרון בעיות פורמלי, design thinking ודברים מהסוג הזה, שזה חשוב. אבל הצוותים שכמעט לא בזבזו זמן בחשיבה מופשטת, ומהר מאוד הלכו למחסן החומרים לראות מה באמת יש בסדנה, ואיזה, והביאו חומרים אל השולחן, וניסו תוך כדי תנועה כל הזמן, היו הצוותים עם אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר.
רק אחרי שאתה באמת מתנסה בזה, אתה מבין עד כמה המשפט שאפשר לחשוב עם הידיים הוא נכון.
כן, זה, לחשוב עם הידיים לא בדרך, לא, אפילו לא בדרך של להמשיג משהו מופשט, אלא לעלות על הקונספט המופשט תוך כדי שאתה מחזיק משהו.
כן, המגע.
פרוטוטייפינג שבלתי, שלא נפסק.
כן.
אגב, מורדי, דיברנו מקודם לפני התוכנית על תוכנות לעיצוב תלת מימדי. Mm-hmm. ואתה איש של SolidWorks, תוכנה שהיא מאוד הנדסית, יחסית מורכבת, והיא סוג של הסטנדרט של השוק. אני חייב להודות שאני לא יודע לעבוד טוב באף אחת מהתוכנות, ואחת הסיבות זה שקשה מאוד לנסות איתם דברים. יותר קל לי לקחת חתיכת פלסטלינה ולנסות, או לעשות מודל בחצי יום בעץ, מאשר להשקיע 4 ימים במודל תלת מימדי, רק כדי לראות אם אני בכיוון של פתרון הבעיה.
אז אני אגיד על זה משהו, דיברנו, מתי נזכיר את זה גם קודם לכן, למה זה נהיה יותר ויותר פשוט להיכנס לתוך מייקר ספייס. אז למעשה היום יש מגוון מאוד מאוד רחב של תוכנות, ולמעשה אני מקביל את המילה תוכנה לכלי, פשוט כלי עזר, ויש כמה רמות של כלי עזר, ובשנים האחרונות כלי עזר כמו שבעצם לתפעל סמארטפון נהפך לפעולה מאוד מאוד פשוטה ובסיסית, שרובנו עושים את זה בקלות נטולת מאמץ, כך אפשר להיכנס למרכזים, למייקר ספייסים, ובעצם ללמוד סוגי תוכנות מאוד מאוד פשוטות, כל אחד יכול מרמה מאוד מאוד בסיסית.
איזה תוכנה היית מציע שנתחיל ממנה?
התוכנה הכי בסיסית למידול בתלת מימד, נקראת Tinkercad, אנחנו יכולים להוסיף קישור בסיום פודקאסט, ותוכלו להיכנס, תוכנה שיש המון מדריכים אינטרנטיים ללימוד התוכנה, היא עד כדי כך פשוטה, שכמו שהזכרת קודם לכן, שהדרך הכי טובה ללמוד להקליט בווידאו, זה כשיש לידך ילד בן 10, תמצאו ילד בן 10 הקרוב למקום מגוריכם, והוא יסביר לכם בפשטות, תוך 3 דקות, גם אם הוא לא מכיר את התוכנה, איך מתפעלים אותה, ואיך למעשה, תוך דקות ספורות אתם יכולים למעשה למדל משהו בתלת מימד, ולשלוח קובץ להדפסה, לצורך העניין באמת, תוך דקות ספורות אתם יכולים לצאת עם איזשהו רעיון, איזשהו מודל שחשבתם עליו, וליישם אותו ובסופו של דבר להדפיס אותו.
Tinkercad היא נקודת כניסה נהדרת. ראיתם שהם הוציאו לפני כמה שבועות Tinkercad ללגו?
כן, כן.
יכול להיכנס ולמדל דברים ולקבל אותם בקוביות לגו.
אני אגיד לגבי משהו שקשור לעניין הזה, אחד הדברים בעצם שאנחנו מדברים הרבה על חדשנות בהקשר של מייקרים ובכלל בעולם באופן כללי לחדשנות, כשצריך להזכיר שלמעשה קשה מאוד בימים האלו להוציא משהו שהוא חדש לחלוטין, כמו המצאת הגלגל, יבוא מישהו וימציא גלגל, זה באמת על גבול פרס נובל, אבל חדשנות לא נמצאת בהכרח בדברים שלא היו לגמרי עד היום, אלא חדשנות מדברת בין היתר על לקחת משהו ולחדש אותו ברמה, בין אם להפוך אותו ליותר נגיש, בין אם להפוך אותו ליותר זול, בין אם להפוך את השימוש בו יותר קל, יותר מהיר, וזה הרעיון עצמו. אז הקונספט של אני רוצה, אני מדבר כרגע נניח לקהל של יזמים, שאומרים אני רוצה להוציא את המוצר הכי חדש, הכי טכנולוגי, הכי איכותי, ומחפשים משהו שעוד לא עשו עד היום, אז אחת ההמלצות היא בעצם לחפש בכלל, הנושא הזה של לחפש מה קיים היום. הרבה מהדברים, הרבה מהכלים, הרבה מהרעיונות, אפשר למצוא היום, כמו שהזכרת, גם מתן וגם אתה ארנון, אפשר למצוא כלים ברשת, אפשר למצוא דברים שאנשים עשו ברשת, והם יכולים להוות פלטפורמה בסיסית, ראשונית, מאוד מאוד טובה, לרעיון שמבשיל אצלי. לכן לא, אין לפעמים הדרך של חשיבה על איזשהו רעיון חדש לחלוטין, שמעולם אף אחד לא חשב עליו, צריך לעבור דרך המחקר של מה קיים היום, מה המציאו, מה קרוב לרעיון שלי, ובהחלט להגיע לאחד מהמרכזים האלו ולהיוועץ. הנושא הזה של למידה שיתופית, הרעיונות השיתופיים שעולים עם אנשים מאוד מאוד מגוונים בכל מיני תחומים, יכולה להוליד באמת חדשנות בסופו של דבר.
אני מסכים, אני גם רוצה לעודד מי שרוצה להגיע למרחבים, כל אלה שיש בארץ, תגיעו ותסתכלו, אם לא יוצא לכם להגיע, לפחות תיכנסו לאתרים, תסתכלו על הפורומים אונליין, מייקרים, חלק גדול מהם הם קבוצה מאוד פעילה, שלא לומר טיפה תרחנית, בלתעד ולדבר על מה שהם בונים, וכמות הידע וכמות האנשים שמתעניינים בנישות מאוד ספציפיות בעולם, מפתיעה.
לגמרי.
האינטרנט הוא עולם של נישות, ונישות יכולות להיות מאוד צרות, אבל מאוד עמוקות.
ומייקינג זה לגמרי עולם של נישות.
אני בזמן האחרון בונה כינורות חשמליים. לא יודע אם הראיתי לך אותם.
כן.
תחום ביזרי. קצת בגדול מעניין 4.5 אנשים, במקרה גם אותי.
אתה גם מנגן?
אני מנגן, some would say I'm a better builder than I'm a player. אבל כן.
מתי הקונצרט הבא?
מתי שתגיד, הכינור פה. הפורומים של בוני כינורות חשמליים מגיעים לרמת עומק בשיחות שלא היית מוצא בדיוני המערכת של האנציקלופדיה העברית, שאתה כל כך בשמחה חופר בפסלים. היכולת להגיע לניתוח של יכולת להגיע לניתוח של החומרים, של המודלים להדפסה תלת-ממדית, של סוגי ציפויים, סוגי פיק-אפים, דברים שלא נתתי להם את הדעת בכלל.
אז אני יכול לספר מהחוויה שלנו בשין 7 כרגע, על עולם כזה שנכנסנו אליו לאחרונה. הגיע אלינו איזושהי דרישה, איזושהי שאלה מאדם שהגיע לפרסומים שלנו, ורצה לדעת אם יש אפשרות ללמוד ולבוא לעשות אצלנו סינתסייזר. אדם שמתעסק במוזיקה והתעניין בלפתח את הסינתסייזר שלו. מפה לשם עשינו כמה בדיקות, מכמה שאלות שאלינו לרשת ראינו שיש עניין יותר גדול מרק לבן אדם הזה, והחלטנו שאנחנו פותחים לזה קורס, ומפה לשם נהיה קורס של 12 מפגשים, של כמה חובבי מוזיקה ודיג'ייז מרחבי העיר, שבאו פשוט ללמוד לבנות סינתסייזר, וזה ברמת האלקטרוניקה, המארז, מאלף ועטף, ללמוד, לייצר ולצאת עם המוצר שבסופו של דבר הולך לשמש אותם.
איזה מגניב.
בתחום לחלוטין שהוא תחום מומחיות עמוק.
תמצא 5 כנרים, בוא נבנה כינורות.
לגמרי.
מורדי, רצית לדבר על איזשהו אתגר?
כן, ככה לקראת סיום, אני רוצה לאתגר את המאזינים. 5 המאזינים הראשונים שיפנו אליי, ואנחנו יותר מאוחר נציג את הדרכים, שאי פעם חשבו להיות מייקרים, או חשבו לייצר משהו, חשבו לפתח משהו, וזה יכול להיות מישהו שרוצה לפתח צעצועים ומשחקים לגני ילדים, וזה יכול להיות מישהו שיש לו איזושהי יוזמה או רעיון כזה או אחר שהוא רצה לפתח, ולא ידע איפה להתחיל. אני מזמין 5 מאזינים ליצור איתנו קשר בפאבלה, ליצור איתי קשר, ואני אשמח לעזור להם ככה להיכנס לתחום הזה, לעולם הזה, בתנאי אחד. והתנאי הוא שהם משתפים את שאר הקהילות שלהם בתהליך שלהם, כדי שאנשים אחרים יראו ויגלו עד כמה זה פשוט ועד כמה זה אפשרי.
תודה מורדי, האתגר התקבל ואנחנו נשלח את המאזינים לא רק ללמוד ממך איך עושים מייקינג, אלא גם לשתות איתך קפה ומאפה. מתן, יש לי שאלה מתקילה. בוא נשים בצד הדפסה תלת מימדית וטכנולוגיות שכבר דיברנו עליהן. כן. מה שתי הטכנולוגיות הכי מגניבות שאפשר לפגוש אצלכם או שבכלל יש בעולם המייקינג?
וואה.
הכי מלהיבות.
טכנולוגיות הכי מלהיבות. אז האמת שזה מתחבר לי נקרא לזה ביקורת או תפיסה שיש לי בנוגע לתחום הזה שאנחנו נמצאים בו. אני חושב שבסופו של דבר המכונות, אם זה מדפסת לתממד או מדפסת או מכונת חיתוך לייזר או CNC או מה שזה לא יהיה, הן בקטגוריות הכלים. יש להם יכולות מדהימות והם יכולות להביא את הרעיונות שלנו ואת העיצובים שלנו לידי הגשמה, והיכולות שלהם באמת מרשימות. אבל בסופו של דבר, אם אני צריך להגיד איפה הדבר, על מה הוא קם ונופל ואיפה בא לידי ביטוי הבן אדם עם הרעיונות שלו והמקום שלו לבוא לידי ביטוי, זה בשתי מקומות. זה במקומות שבהם הוא מנסח. אם זה אומר תוכנות המידול התלת ממד, שהם כלי הכרחי כדי בכלל לעשות את לעבור את המשוכה הראשונה.
מעניין.
ששם בעצם
מעניין, זה גם מתחבר עם מה שאמרתם קודם, שההפשטה של התוכנות האלה היא חלק מהחסם שירד.
לגמרי, אני חושב ששם שם השאר כניסה לעולם
הזה. בעצם אם זה יהיה פשוט כמו לקשקש עם מת.
כן, ואנחנו היום שמנו לעצמנו ליד, להעמיד לאלתר שתי תוכניות הכשרה, אחת לייט ואחת קצת יותר עמוקה, לכלים למידול בתלת ממד, שיהיו בעצם תוכנית הדגל של שין 7, שהיא תהיה המקום שבו הקהל שאנחנו מזהים כ... בוא נגיד, אלה שהכי היו נכנסים אם רק היה את, את האופציה, שם המשוכה שלהם.
אני מאוד אוהב את ההגדרה של המקומות שבהם אתה מנסח. מה המקום השני?
המקום השני זה אלקטרוניקה. אלקטרוניקה, רובוטיקה, ואם לדבר באופן ספציפי על המוצר שאנחנו מציעים בשין 7 והכי מתמקצעים בו, עולם הארדואינו והתכנות הפיזי. המקומות שם לבוא לידי ביטוי, הם מדהימים בעיקר בגלל שמדובר במשהו שנתפס על ידי קהל גדול כהכי רחוק והכי דורש מומחיות והכי כאילו מה הקשר שלי לזה. ויחד עם זאת, זה הכי בייסיק, וזה הכי סביבנו, וזה הכי במגע עם כל רגע ורגע ביום שלנו. וברגע שנכנסים לזה, הפוטנציאל למידה שם, ולא רק הלמידה של הכלי, אלא הלמידה בכלל על... על מגנטיות ועל חשמל ועל על, על העולם שמקיף אותנו, על פיזיקה.
ולמידה דרך אתגר ולמידה תוך כדי שימוש. אגב, בהחלט. אני לא יודע אם כיוונת לזה, אבל יש ציטוט של מי שהמציא את הארדואינו, אחד מהיוצרים שלו, מסימו בנצי, שאמר שהארדואינו is like sketching on a paper done with electronics.
לגמרי.
יושב מצוין בהגדרה שלך של המקומות בהם אתה מנסח. מעולה. מתן, היזם והמנהל של שין 7, אנחנו עושים לינק למתחם באתר התוכנית, תודה רבה. מורדי, מנהל פאבלה במדעטק חיפה, נשים כמובן לינק באתר התוכנית, תודה רבה.
תודה רבה.
אני חושב, יש לי כבר זמן מה מזימה של לייצר רשימה של מייקר ספייסים בישראל ולפרסם אותה, יכול להיות שזאת הזדמנות טובה, אם זה יקרה, חפשו אותה באתר התוכנית. תודה לשני האורחים שלנו.
תודה רבה.
אנחנו היינו רבה. עושים טכנולוגיה. עוד פרקים ופודקאסטים ניתן למצוא באתר הבית, ranlevy.com. אנחנו מאוד קשובים לתגובות שלכם, אז אנא הגיבו בטוויטר, בפייסבוק, info@podil.net, או פשוט בתגובות לפרק באתר ranlevy.com.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.